שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתפי בעל הסולם, בעמוד 407, בתוך מאמר השלום. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את מאמר השלום וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. אז שוב, מתוך הספר כתפי בעל הסולם, בעמוד 407, מאמר השלום, אנחנו נמצאים בכותרת, הוכחת עבדותו מפי הניסיון.
מה כותב? מחקר מדעי על בסיס ניסיוני בדבר חיוב של עבודת השם. זאת אומרת שאנחנו מזה שנמצאים בעולם שלנו, אם יש לנו שכל, אם יש לנו רגש, אם אנחנו רוצים להבין איפה אנחנו נמצאים, באיזה מצב סך הכל, מה זה העולם, מי זה אני, האנושות, דומם צומח חי, אם אני רוצה לדעת בשביל מה זה, למה זה, איך שזה מתנהג, אין ברירה, אני אפילו בצורה עטיבית מתגלגל למצב שאני מגלה איך להתנהג נכון בעולם הזה ואיך להגיע לעבודת השם. אפשר לשאול, מאיפה אתה רואה את הדברים האלה? אנחנו רואים את הדברים האלה דווקא מצורה טבעית, שהגיע איזה אדם לפני 5777 שנה, כן? וגילה, למה שגילה? זה מהשמיים. מה זה מהשמיים? זה טבע או לא? טבע, יש טבע אחד, כן? שאין עוד מלבדו. אבל אחר כך עוד ועוד ועוד אנשים גילו, גם אנחנו מגלים, הכל מה שמתגלגל זה בטבע, זה לפי הטבע. אז הוא רוצה להגיד, להסביר לנו אדם הראשון, להסביר לנו בעל הסולם, שבעצם כל העבודה שהמקובלים אומרים לנו, זה גם כן בא לנו מהטבע. אנחנו קיבלנו, אנחנו חקרנו את הטבע, ואנחנו לפי זה יכולים להשתמש בזה. כמו שאנחנו משתמשים בכל מיני גילויים שעשו כל מיני מדענים, כן? בפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, בכל הדברים האלה, אנחנו משתמשים בזה אנשים. אמנם שלא מבינים בזה כלום. אלה העיקר לנו מה? בשר, ירקות, חום, קור, כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו יכולים לקבל כתוצאה ממה שהם גילו בטבע. כן? כך גם כן המקובלים. הם מגלים משהו בטבע ואומרים לנו איך אנחנו יכולים להשתמש בזה. ועוד יותר מזה, אם על ידי מדע אנחנו יכולים במקצת להטיף את החיים שלנו וגם לקלקל את החיים שלנו כמו שקורה, אז על ידי השימוש בחומת הקבלה אנחנו יכולים להימנע מעמקות גדולות ויכולים לקצר את הזמן ההתפתחות שלנו, להעביר את עצמנו מעל התאום באיזה גשר יפה והכל לטובתנו שיהיה. זאת אומרת, כדאי לנו, כמו שאנחנו משתמשים במדע, להכיר את החיים שלנו, נשתמש במדע העליון, שנקרא חומת הקבלה, ואז באמת נוכל להקל הרבה על החיים שלנו. כדאי לעשות. לכן הוא אומר, זה הכל, אתם רואים מה שהוא אומר, ועל הסולם, כן? כן. הניגוד והסתירה בדבר ההשגחה, שאנחנו לא מבינים. שיטה הראשונה, הטבע, שיטה השנייה היא שתי רשויות אולי שבטבע שמנהגים אותנו, שיטה שלישית זה הריבוי הרשויות, שיטה רביעית שאין רשות, אלא הכל זה ככה נמצא ללא שום כוח שמנהיג את העניין, כל מיני יחסים, זאת אומרת, זה באמת גישה מאוד מדעית. כן? בואו נבדוק איך אנחנו מתייחסים לעניינים, מי צודק, מי לא צודק, יש הרבה, קודם כל, גישות. עד שאנחנו לא בטוחים מי צודק, אנחנו לוקחים את כולם. זה כמו מדען. גם זה נכון, גם זה נכון, גם זה נכון, גם זה נכון, הכל ככה יכול להיות. כן? אחר כך הוא אומר, חיוב הזהירות בחוקי הטבע. תראו איזה גישה מדעית, יפה. כן? חיוב הזהירות. כן? ועכשיו הוא אומר כך, הוכחת עבודתו התברך מפי הניסיון, גם כן מפי הניסיון, בו אנחנו לפי ניסיון שלנו בחיים, בהיסטוריה ובהכל, אין לדיין אלי מה שאין הפרעות, נראה שמה שאנחנו צריכים לעשות, כן, זה נקרא עבודת השם. זה לא חשוב שזה נקרא ככה, או זה נשמע אצלנו אולי באיזושהי קונוטציה לא יפה, לא טובה, עם איזה סטיגמות וכו' וכו'. נשמע מה שהוא אומר, אבל הוא אומר מפי ניסיון. הוא לא מפחיד אותנו, נו, כך אסור וכך מותר, ואוי ואבוי, ועולם הזה, עולם הבא, תיזהר, גנום, שום דבר. רק החיים יוכיחו את עצמם וזהו. אז כדאי לנו ממש להבין את הגישה מאוד מאוד ריאלית, רציונלית, ובימינו אקטואלית. בבקשה.
407, תור ב', מאמר השלום, כתבי בעל הסולם, הוכחת עבדותו יתברך מפי הניסיון. אולם, המבקר את דבריי, יש לו עדיין פתחון פה לשאול. כי עדיין לא הוכחתי, רק שצריך לעבוד לבני אדם. אולם, מאין ההוכחה המעשית שצריך לעבוד במצווה זו לשם השם יתברך?
זאת אומרת, מי הוא, מה הוא, בכלל איזה שם, יתברך, זה מאוד מבלבל. לבני אדם זה ברור, כן? זה אני להם, הם לי, ואז עושים חיים טובים, בטוחים, רגועים. זה אף אחד לא יתנגד. אבל כלפי הבורא הזה אנחנו לא מבינים מה זה. הוא רוצה להסביר לנו שזה מערכת הכללית, סך הכל. זה כוח אחד העליון שפועל, ואם אנחנו נמצאים איתו בהשתוות, בהרמוניה, בדביקות מה שנקרא, אז לפי זה אנחנו נכללים בטבע בצורה חלקה, בצורה טובה, ולכן זה המצב הכי קומפורטי, הכי נוח, הכי טוב שיכול להיות. שעיקרי עבודת השם, זה לא חשוב. אבל זאת אומרת, כי השם זה קרנה בורא, הכוון הכוח הכללי, כמו שהוא מסביר לנו במקום אחר, שהוא לדבר על הטבע או על הכוח העליון, על הבורא, זה לא חשוב. בסך הכל זה המערכת הכללית שבה אנחנו נמצאים. וחוקים שלה אנחנו חייבים לקיים. וכדאי לנו לדעת את החוקים האלה ולקיים אותם. אז אנחנו רוכשים כל המערכת, נמצאים בה בצורה הכי טובה. זה נקרא עבודת השם. הלאה.
על זה אומנם יטריה בעדנו ההיסטוריה בעצמה, והכינה לנו עובדה מלאה לעינינו, שדיה ומספקת לנו להערכה שלמה ולמסקנות בלתי מפוקפקות. כי הכל רואים איך חברה גדולה כמדינת רוסיה, בת מאות מיליונים, שלרשותה עומד ומשמש את האדמה העולה על מידת אירופה כולה, עם רכוש של חומרים גולמיים שכמעט אין דוגמתו בעולם כולו, אשר המה כבר הסכימו להיות חיי חברה שיתופית, וביטלו למעשה כל קניין פרטי, וכל אחד אין לו דאגה אחרת זולת לטובת החברה. שלכאורה כבר רכשו להם כל המידה טובה של השפעה לזולתו, במשמעותה המלאה, ככל מה שיעלה השכל האנושי. ועם כל זה, צא ולמד מה עלתה להם. ובמקום שהיה להם להתרומם ולהתקדם על המדינות הבורגניות, ירדו מטה, הולך ורדת, עד שלא לבד שאינם מוכשרים להיטיב את חיי העובדים ביותר מעט מן פועלי הארצות הבורגניות, הנה אין לאל ידם אפילו להבטיח להם את לחם חוקם ולחסות את מערומיהם.
זאת אומרת, הם רצו להתחבר, הם רצו להתקדם יחד, שלכולם יהיה טוב, שבאמת שיהיה טוב. אבל יש איזשהו פגם בחיבור שלהם, פגם עד כדי כך גדול, שלא הם התקיימו, ולא שהיה אפשר לעלות למעלה מכולם, אלה ההפך. יפלו, נפלו, ירדו, יתרסקו. כן?
ובאמת, עובדה זו מפליאנו בהרבה. כי לפי עושרה של המדינה הזאת, ומרבית ההברים, לא הייתה צריכה לכאורה, על פי שכל אנושי, להגיע לידי כך. אולם, הת אחד הטעה אומה הזאת, בהשם יתברך לא יסלח להם.
שוב, לחשוב, שם יתברך זה חוק כללי. זה התנאי הכללי של כל המציאות. זה לא איזשהו חס ושלום אישיות. הטבע כולו. מערכת כולה. ואנחנו בתוך המערכת. אז אם אנחנו פועלים למען החוק הכללי של המערכת, זה נקרא למען השם. והם לא עשו זאת. זאת אומרת, לא למדו, לא ידעו לקראת מה הם הולכים, למען מה הם צריכים לעשות את זה. אם היו רוצים לעשות אפילו כלפי בני אדם כולם, אפילו כלפי כל האנושות, כן? לא היו מצליחים. כי הכוונה צריכה להיות ישראל, אורייתא קודשא בריך הוא, חדו. כאן לא הייתה אורייתא, ולא היה קודשא בריך הוא. וגם כן ישראל לא היה. זאת אומרת, הכיוונים האלה בכלל לא התקיימו. זאת אומרת, הם לקחו את החברה האנושית, ורצו בכוח לעשות ממנה חברה שיתופית. וזה היה לא למען חוק הכללי שבכל המערכת, שנקראת הבורא, השם. אלה הכל כדי שלהם יהיה יותר טוב. זאת אומרת, במילים אחרות הם רצו להשתמש בכל המערכת על מנת לקבל, שיהיה להם טוב. זאת אומרת, בצורה הפוכה ממה שצריך להיות, שצריך להיות בהשפעה, ועל מנת להשפיע, כדי לצאת מכל המסגרת הצרה, להגיע לעולם הנצחי ושלם, לתפיסת המציאות החדשה. והם עשו את זה בצורה הפוכה. אנחנו מתחברים יחד, כדי לנצל את כל הכוחות הטבע לטובתנו, שלכולם יהיה טוב. התנאי הפוך. זה מה שהוא רוצה להסביר, שאנחנו, מהשגיאה שלהם, נבין מה הגישה הנכונה שצריכה להיות. כן.
אני חוזר משפט. הת אחד הטעה האומה הזאת, והשם יתברך לא יסלח להם, והוא, כי כל העבודה הזאת, היקרה והנישאה, שהוא ההשפעה לזולתו, שהחלו לעבוד בה, צריכה שתהיה לשם השם יתברך, ולא לשם האנושות.
כדי באמת לקנות הכוח ההשפעה, הנתינה, היציאה מעצמנו החוץ למימד יותר עליון.
ומתוך שעושים עבודתם שלא לשמו יתברך, לפיכך אין להם זכות קיום מצד הטבע עצמה. כי נסנה ודמה בדעתך, אם כל אחד מהחברה הזאת היה חרד לקיים מצוות השם יתברך, בשיעור הכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.
זאת אומרת שהיה דבוק בהשפעה כללית, ביציאה מעל עצמם כולם יחד, בלעזור זה לזה.
ובשיעור הזה היה עומד ודואג למלא צורכי חברו ומשאלותיו.
כדי לצאת בכלל הרצון לקבל הכללי שלהם.
בכל השיעור המוטבע באדם למלא משאלותיו עצמו, ככתוב, ואהבת לרעך כמוך. והיה השם יתברך בעצמו עומד בהמטרה לכל עובד. בעת עבודתו לאושר החברה. דהיינו שהעובד היה מצפה, אשר על ידי עבודתו זו להחברה, יזכה להידבק בו, יתברך.
לא לקבל יותר, כן? אלא דווקא לתת כמה שיותר ולהתעלות מעל האגו הכללי.
אל המקור של כל האמת והטוב וכל נועם ורוך.
שזה משיגים רק בתכונת השפעה.
הנה, לא יסופק כלל אשר במשך שנים מועטות היו עולים בעושרם על כל ארצות התבל יחד.
כי היו מקבלים כנגד המעמד שלהם המאור המחזיר למוטף. זה בכלל, אין בעולם שלנו כוחות שיכולים להביא איזו פריחה כזאת.
כי אז היו לאל ידיהם לנצל את אוצרות ההמרים הגולמיים אשר באדמתם העשירה, והיו באמת למופת לכל הארצות, וברוכי השם יקראו. אולם, בעת אשר כל שיעור העבודה בהשפעת זולתו מתבסס על שם החברה לבד,
זאת אומרת, למען החברה, למען המדינה, אפילו למען כל העולם, הם רצו עוד בכלל להוכיח לאחרים, היו כאלה מחשבות אגואיסטיות, להוכיח לאחרים שהם הכי צודקים, שהם הכי חזקים, שהם הכי רוסים אוהבים את זה, כן? זה, אז בזה בכלל קברו את עצמם, באגו עוד יותר גדול. אבל אם היו עושים אפילו למען כל העולם, גם כן היו מפסידים, כי זה לא לשם המערכת הכללית בעל מנת להשפיע, לצאת מהאגו הכללי, האנושי.
הרי זה יסוד רעוע, כי מי ומה יחייב את היחיד להרבות תנועותיו, להתייגע לשם החברה. כי מין פרינציפ יבש בלי חיות, אי אפשר לקוות הימנו לעולם שימציא מוטיב פאוור לכוח התנועה, אפילו לאנשים המפותחים. ואין צריך לומר לאנשים בלתי מפותחים. ואם כן, עומדה השאלה, מאין ייקח הפועל או העיקר מוטיב פאוור המספיק להניעהו אל העבודה? כי שיעור לחם חוקו לא ימעיט ולא ירבה בסיבות פיזור כוחותיו, ושום מטרה וגמול אינה עומדת לפניו. ונודע זה לחכמי הטבע.
אם לא מרגישים רווח פרטי, אישי, שהאגו של האדם שלא מטפלים בו, לא הופכים אותו לאן מעט להשפיע, אלא הוא נשאר באגו שלו, כן? אם הוא לא מקבל את המילוי כל הזמן תשלום, אז הוא לא יכול לעבוד. הם בזה סרסו את עצמם ממש, חתכו את הצינורות האנרגיה הזאת, מוטיב פאוור, כן?
ונודע זה לחכמי הטבע, אשר אפילו תנועה הקטנה ביותר לא יניע האדם בלי מוטיב פאוור, כלומר מבלי להיטיב מה את עצמו. למשל, כשאדם מטלטל את ידו מהכיסא לשולחן, הוא משום שנדמה לו שבהניח ידו על השולחן יהנה ביותר. ואם לא היה נדמה לו כזה, היה עוזב את ידו על הכיסא בכל 70 שנותיו מבלי להניעה ממקומה. ואין צריך לומר לתרחה גדולה. ואם תאמר שיש עצה על זה להעמיד משגיחים עליהם, באופן שכל המתעצל בעבודתו יענש ויתלו ממנו את לחם חוקו, אכן אשאל, אמור לי, מאין יקחו המשגיחים בעצמם את המוטיב פאוור לעבודתם? כי העמידה במקום המיוחד והשגחה על אנשים להניע ולהגע אותם היא גם כן תרחה גדולה, אולי עוד יותר מהעבודה עצמו. ועל כן נדמה הדבר כמו הרוצה להניע מכונה בלי תת לה חומרי דלק. ולפיכך משפטם חרוץ להיאבד מצד הטבע. כי חוקי הטבע יענישו אותם, משום שאינם מסגלים את עצמם לקיים פקודותיה. דהיינו, שיעשו אלו המעשים של השפעה לזולתו, מבחינת העבודה להשם יתברך, כדי לקיים ולבוא מתוכה לתכלית מטרת הבריאה, שהוא הדבקות בו יתברך, על דרך שנתבאר במאמר מתן תורה.
שזה אפשר לעשות רק על ידי המאור המחזיר למוטב, שאנחנו מפעילים אותו על ידי המנהגים מיוחדים שלנו, מפעולות הכי גשמיות פשוטות, ועד הלימוד שמאור שם נמצא, אם אנחנו לומדים בצורה נכונה וכן הלאה וכן הלאה. אם אין כל האמצעי הזה, הכלי שעל ידו אפשר למשוך המאור המחזיר למוטב, אז אדם נשאר בטבע שלו, וודאי שאין לו שום אפשרות להתחיל לעבוד למען מישהו, משהו. אלא הכל זה נמצא שוב ושוב, יותר ויותר מתעמק בתוך האגו שלו.
שדבקות הזו מגיעה להעובד במידת שפעו הנעים רבת העונג, ההולך ומתרבה אליו, עד שיעור רצוי, להתרומם בהכרת אמיתיותו התברך, הלוך ומתפתח, עד שזוכה להפלגה הגדולה, שעליה רמזו בסוד הכתוב, עין לא ראתה אלוקים זולתך.
רק על ידי קיום של המלצת המקובלים, מה שהם כותבים בצורה ככה, כשור לעול וחמור למסע, חייבים אנחנו לבצע כל הפעולות, כמה שצריך. למה? בגלל שהם כתבו. יש לזה איזה היגיון? לא יודעים. לא יודעים. עדיין אנחנו עוד לא יודעים מאיפה הוא לוקח הרבה דברים מזה כהוכחות, על פי ניסיון מתוך רוסיה. הוא רוצה להביא לנו דוגמה שאז אנחנו כן נצליח, רוסים לא הצליחו בגלל זה וזה, ואנחנו כן נצליח. זאת השאלה עדיין ישנה, כן?
וצייר לעצמך, אם העיקר והפועל היו מרגישים לעיניהם מטרה הזאת בעת עמלם לאושרם של החברה, בטח שלא היו צריכים אפילו למשגיחים עומדים עליהם. כי כבר היה מצוי להם מוטיב פאוור בסיפוק גמור להגיעה גדולה, עד להרים את החברה למרומי האושר. באמת הדבר, אשר הבנת הדבר באופי כזה, צריכה לטיפול רב ובסדרים נאמנים. אולם הכל רואים שאין להם זכות קיום זולתו מצד הטבע העקשנית שלא תדע פשרות. וזהו שרציתי להוכיח במקום זה.
אז הוא הכיח לנו בעצם שאנחנו לא נלך בדרך הרוסים, כן? אבל עדיין יש לנו הוכחה שאנחנו צריכים ללכת בדרך של מקובלים. נקרא הלאה, נראה. אני לא רואה שאתם כבר משוכנעים.
והנה הוכחתי בעלי לעיניך, מצד התבונה הניסיונית, מתוך היסטוריה המעשית המתרקמת לעינינו, אשר אין תרופה לאנושות בשום פנים שבעולם, זולת אם יקבלו על עצמם מצוות ההשגחה, שהוא השפעה לזולתו, כדי לעשות נחת רוח להשם יתברך.
כי כדי לעשות נחת רוח להשם יתברך, זה התנאי שגם השפעה לזולתו היא תהיה השפעה באמת. תשמעו למה אנחנו צריכים את כל הדברים האלה. אם אני לא מתכוון בהשפעה לזולתו, שאני אחרי זה צריך להגיע עוד יותר מזה להשפעה לבורא, למשהו שמחוץ לי לגמרי, אפילו לא בהרגשה שלי, כן? אם אני לא עובד בצורה כזאת, אז אני לא משפיע לזולת. אני עושה פעולות שעל ידם אני מושך לעצמי. לא יכול להיות שאני משתוקק, כן, ועושה פעולה לקראת אהבת הבריות, אם אני מזה לא מגיע אחר כך לאהבת השם. חייב להיות. כן? מפני שאחרת, גם כן הפעולה שלי כלפי הבריות, היא בכוונה להוציא מזה תועלת אישית. כן, מה?
גם רב קוק מחזק את העניין, הוא כותב בעולת ראייה, שהאחדות שבאה מפני דרישת טובתו של כל יחיד, למטרת אהבת כל יחיד לעצמו, היא אחדות מקרית, שיסודה היא אהבת הפרט העצמית, ואין סופה להתקיים, כי אין לה מרכז אמיתי. וגם כשהאחדות לכאורה מתגדלת, סופה לשלהבת שנאה ומלחמת אחים, בהיות כל יחיד מושך להנאת עצמו. אבל האחדות שבאה מצד ההכרה בערך התכלית העליון, שבאה רק על ידי שלום הבריות, יסודה באהבת הכלל באמת, וסופה להתקיים, וקרבות ימיה כן תוסיף להתגדל ולהתחזק.
כן, הלאה.
בשיעור שני הכתובים, האחד הוא ואהבת לרעך כמוך, שהיא תכונת העבודה גופה. דהיינו, ששיעור היגיעה להשפעת זולתו לאושרם של החברה, צריכה להיות לא פחות מזה השיעור המוטבע באדם לדאוג לצורכי עצמו. ולא עוד, אלא שצריכים להקדים צורכי זולתו על צורכי עצמו, כמבואר במאמר מתן תורה. וכתוב השני הוא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך. שזוהי המטרה המחויבת להימצא לעיני כל בשעת היגיעה לצורכי חברו. שהוראתו, שעושה ומתייגע רק כדי למצוא חן בעיני הבורא יתברך, שאמר ועושים רצונו יתברך. ואם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, כי יחדל אביון וכל מעונה ומנוצל מן הארץ, ואושרו של כל אחד יעלה מעלה מעלה מכל ערך ושיעור. אולם, כל עוד שתמענו, ולא תרצו לבוא בברית עבדות השם יתברך, בכל השיעור המבואר, אז הטבע וחוקיה עומדים אכן לנקום את נקמתה ממנו, ולא תרפה אותנו, כמו שהוכחנו בעליל, עד שתנצח אותנו ונקבל את מרותה לכל אשר תצווה אותנו, כמבואר. והנה, נתתי לך מחקר מדעי מעשי, על פי ביקורת התבונה הניסיונית, בדבר חיוב המוחלט לכל הבריות, לקבל עליהם עבדות השם יתברך בכל לבבם ונפשם ומעודם.
העניין הוא רק שאנחנו צריכים לשכתף את זה. השם יתברך, למען השם יתברך, כל הדברים האלה הם מאוד מבלבלים. אבל אם אנחנו מתחילים לראות מערכת שהיא אינטגרלית, גלובלית, שהיא נקראת הטבע או הבורא, ובתוך המערכת הזאת אנחנו קיימים, וחייבים אנחנו להגיע להסדר, זאת אומרת להתאמה לאותה המערכת, שהיא כל הזמן דוחפת אותנו להשתוות הצורה איתה, לוחצת מכל מיני הכיוונים, כדי שאנחנו בתוך המערכת נטבע ממש בצורה הנכונה, כל אחד וכולם יחד במקומם, אז זה לא קשה. אנחנו יכולים לפי זה לראות כל ההיסטוריה וכל הגיאוגרפיה וכל מה שקורה לנו, ואיך שאנחנו מתנהגים ומה שאנחנו עושים, ובדוגמת הרוסיה הוא כבר נותן לנו הדוגמה הסופית, כאילו שתראו מה שקורה עם משתמשים, אבל לא נכון, שמשתמשים רק במערכת של האנושות, ולא במערכת שהכללית מעל האנושות, שהאנושות חייבת לעלות למעל מעצמה. ובעצם, כדי להראות לנו עכשיו שאנחנו רוצים לדעת איזה מערכת אנחנו נמצאים, מה זה כל המציאות, וכולה כולה כולה היא נמצאת בכל הקשרים האינסופיים, כל חלק עם כל החלקים, ואנחנו נמצאים גם כן בזה, בתוך המציאות הזאת אנחנו לא עומדים בצד, נמצאים בתוך המציאות, כבולים ממש בכל החלקים, גם בידיים רגליים, אבל יותר נכון זה במוח וליבה, ובכל אחד ואחד, ובין כולם יחד, בכל דבר ודבר. אז כדאי לנו, במה שמספרים לנו מקובלים, לראות איך המציאות הזאת פועלת, איך המערכת הזאת פועלת עלינו, ואיך אנחנו מגיבים נכון, לא נכון, יחד, כל אחד לחוד, לראות איך אנחנו נמצאים בתוך המערכת הזאת. ואז שראייה הזאת, הרגשה הזאת, הבנה הזאת שנמצאים בתוך המערכת, איך שזה ילווה אותנו נכון, יכוון אותנו נכון לתפיסת המערכת שאנחנו כל הזמן נחיה בה. זה העיקר, שאני כל הזמן נמצא בתוך המערכת הזאת. זה נקרא להיות כל הזמן במגע עם הבורא. כל הזמן לתאר את המערכת הזאת שהיא פועלת עליי ואני עליה, זה אין עוד מלבדו. כל הזמן לתאר שרק כמה שאני ואחרים נמצאים בסינרגיה, בחיבור הנכון, בהרמוניה בינינו, ופועלים נכון על המערכת, אנחנו מחיים את המערכת. אנחנו אז מקבלים ממנה תגובה חיובית, נכונה, וזה שנקרא שאנחנו רוצים להועיל למערכת, זה בלשון בני אדם דיברה תורה, ושאנחנו רוצים לאהוב את הבורא, זה גם כן בלשון בני אדם דיברה תורה. אין שם לאהוב או לא לאהוב את מי, את ההרמוניה, את ההשפעה, את החוקיות הזאת העליונה, שהיא ממש כוללת את הכל. לכן צריכים יותר ויותר להתעמק, וכל הזמן לחשוב שאנחנו נמצאים במערכת אחת, ושאנחנו מדברים ואהבת את השם אלוקיך, הכוונה היא שאני רוצה בדיוק להתחבר ולהשתוות ולהיות יחד עם אותם הפעולות של המערכת עצמה, שהיא פועלת, כי היא מתוקנת, לא הייתה מקולקלת גם כן אף פעם, כן? שהיא פועלת בצורה כאיש אחד בלב אחד, כולם יחד, כי בכלל אין חלוקה בין כל החלקים שלה, ואני לקראת זה כל הזמן מתייחס אליה ומתקרב. זאת אומרת, יש כאן עניין של התבוננות, ומתוך זה אנחנו נבין מה כן לעשות, מה לא לעשות, מאיפה מקובלים לוקחים את החוקים שלהם והעיצות שלהם כלפינו, שמוסרים לנו וכן הלאה. יש לך... לא? לא, בסדר. לכן, אחרי שצייר לנו את היחס הכללי שאנחנו כך צריכים להתנהג, עכשיו הוא הולך לחלקים ומסביר לנו איך המערכת באמת מתייחסת אלינו. כן? זאת אומרת, ביור המשנה הכל ניתן בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים. זאת אומרת, כבר הוא מתחיל להסביר לנו באיזה התקשרות למערכת אנחנו נמצאים בינתיים, ואיך אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו נכללים בה, ואז נגיעים למה שנקרא עולם האינסוף. ורוצים או לא רוצים, המערכת, החוקים שבה, כן, כוחות שבה, הם פועלים בצורה כזאת, שהם כל הזמן לוחצים עלינו, שאנחנו ניכנס וכל אחד יסתדר במקום שלו בדיוק, בעבודה שלו הפרטית וכללית, ולא רוצים, נקבל לחצים. כן, אם נרצה, נגיע יותר מהר. גם נבין את המערכת ונשתתף בה, כי סך הכל, כל המערכת הזאת היא בנויה כדי להביא אותנו למצב שאנחנו מבינים אותה, מרגישים אותה, מזדהים עמה, מפעילים אותה. זה נקרא שאנחנו מגיעים לדבקות בבורא, שכמו שהוא שולט בנו, אנחנו שולטים בו. בשני הצדדים האלו האוהבים אין שום עדיפות אחד על השני, מגיעים לדבקות, ובכאלו, כמו שהוא אומר אחר כך, גלגל שינוי צורה, אנחנו מתגלגלים ובאים לחיבור. ושוב אני אומר, לא להגיד בורא, אם זה מבלבל אתכם, מכל שכן אלוקים, הוויה, אלה שאנחנו מבינים שמזה מדובר על כוחות שפועלים בתוך המערכת. ורק על המערכת אנחנו מדברים. מעל המערכת זה עצמותו שאנחנו לא נוגעים בזה. אין? אבל המערכת הזאת היא מה שאנחנו צריכים לדעת, להבין ו... לשייך את עצמנו לזה. לכן זה עניין מאוד טכני, מאוד עקרוני, פשוט ריאלית. כן.
לא הבנתי איפה הוא מוכיח את החיוב בדבר העבודה וכו', הוכחתי בעליל. אני לא מרגיש שהוא הוכיח בעליל. שום דבר בעניין.
אולי תקרא עוד פעם, זה דבר אחד, ודבר שני, אני מבין אותך, אני מבין שבשבילך ההוכחה זה שאתה רואה זה ככה וזה ככה. כאן זה עבודה מיוחדת מאוד, והשיטה מיוחדת מאוד, ובכלל העניין הוא מאוד מיוחד. אתה לא רואה מערכת, אתה לא רואה איך אנחנו נכללים בה, אתה לא יודע איזה כוחות פועלים בה, אתה לא משתכנע שעל ידי פעולות החיבור הלא נכונות יכולים להגיע לקריסה, כמו רוסים, על ידי פעולות הנכונות יכולים להגיע להצלחה. אתה כל הדברים האלה לא חש. נכון?
נכון.
אני מבין אותך, כן?
אני אגיד יותר מזה, אם כבר, אתה פשוט נגעת בזה, אנחנו הולכים אומרים לאנשים, לכו תתחברו בשביל שיהיה לכם טוב. אז בכלל, כאילו, גם אם הייתי מקבל את בעל הסולם, את מה שהוא אומר עכשיו, אז כאילו אני פועל בניגוד לעצתו.
למה?
כשאני אומר להם, תנהגו טוב ברחוב, ואז תראו איזה יופי.
כן,
נו. מאיפה מוטיב פאוור לנהוג טוב ברחוב?
מוטיב פאוור זה אתה מוכר להם את החיים יותר רגועים, שהם מרגישים שחייבים להוסיף לחיים הנוראים שלהם משהו רוגע, ביטחון, חום וכן הלאה.
נו, אז אני פועל כמו הרוסים.
חוץ מהכוונה שלך, שהיא כדי להגיע לאהבת אחים, כדי להגיע מזה לאהבת השם. זה לא היה, ולכן דרכך, אלו שמתחילים להתחבר, הם מתחילים להרגיש שיש ביניהם איזשהו חום, איזשהו מטען חיובי, וזה צריכים להגיע למצב שזה יהיה להם מוטיב פאוור, זאת אומרת כוח שמניע אותם. וזה עדיין אנחנו לא הגענו, אבל אתם, כשאתם מתחברים, אתם מרגישים מזה תוספת כוח, תוספת חום, או שמאין ברירה אתם עושים את זה. האם אתם באים לחיבור ביניכם כדי לקבל הזנה, כדי להתמלות? כמו שאתה ממלא את הטלפון שלך. נו. שאתה חייב גם כן למעלות, פעם ביום אתה חייב למעלות את עצמך, אחרת לא יהיה לך שום כוונה, שום מחשבה להשפעה, לעבודת השם. נו.
עכשיו אני מבולבל לגמרי.
אנחנו, לפי העיצות של מקובלים, מתנהגים, כן, אנחנו, יש לנו מנהג, לעשות סדנאות. בסדנאות האלו אנחנו משתדלים להתחבר. כל אחד מבטל את עצמו כלפי האחרים, כדי שכולנו יתחברו למעגל, והעיגול הזה יהיה כאחד. שאנחנו מרגישים את עצמנו כאחד, כמה שיותר, שאני נעלם שם בחברים שלי, אני מרגיש שאני בזה מקבל כוח השפעה, כוח שעוזר לי להשפיע. אנחנו לומדים שכוחות ההשפעה הזאת הוא כוח שפועל עלינו והוא מרשה לנו לעשות פעולות השפעה. מפעולות השפעה שאנחנו מבצעים, אנחנו מחווים, מקווים שאנחנו נתחבר עוד יותר ויותר עד שאנחנו נגלה כוח השפעה השורה בנו בצורה הקבועה והוא יקרא בורא. לזה אנחנו רוצים להגיע. אז אפילו שאני עוד לא הגעתי לזה, לגילוי הבורא, אני הולך ורוצה להשיג כוח השפעה בחיבור שלנו עם החברים, כדי להגיע לגילוי הבורא, לכוח השפעה הכללי שלנו, מעל האגו שלנו, מעל כל ההפרעות. מה אתה רוצה לשאול?
לא, זה נהדר, זה נפלא, זה דברים שבאמת מתחבר לגמרי לכל מה שאמרת. No. אני לא מבין איך זה, איך זה קשור לזה שהוא אומר פה, אני מוכיח בעליל את חיוב בעבודת השם.
הוא אומר לך שהחיבור שהרוסים עשו, הם עשו אותו לא נכון. הם עשו אותו בהכרח, בלחץ של קג"ב. הם עשו אותו לא בקשר כלפי המערכת הכללית, אפילו כלפי כל האנושות שהם רצו לעשות. אבל הם רצו את זה לעשות בלחץ. כן, חייבו את עצמם וחייבו את את כל העולם וכולי וכולי, ולכן הם השתמשו כביכול בכוחות הנכונים, אבל הפכו אותם לכוחות הרע, לכן התרסקו. עכשיו, כדי לא להתרסק, אתה חייב דווקא שלושת הנקודות, ישראל הורייתו וקודשו בריחו, שאתה פועל למען מערכת הכללית, שאתה הולך להשפיע לא כדי לקבל רווח בחברה, כדי לעשות אנושות יותר שמחה ומאושרת, אלא כדי להגיע למצב שכל דרך כל העולם אתה פועל לחיות את המערכת הכללית העליונה. זה, עוד נדבר על זה, בינתיים תן למשה, שייתן לנו משהו יותר יפה. כן.
לא יודע אם אני, אבל בטח מה שאני הולך להגיד זה יפה. יש לנו עד עכשיו בכנס, נרשמו פיזית לשם לבולוניה, 74 חברים.
וואו, כל הכבוד.
שהרבה מאוד איטלקים ועוד המון המון חיבורים מסביב של כל אירופה, ממש מתכוננים לזה, מכינים את כל החיבורים הווירטואליים, את כל התרגומים, את כל קווי התקשורת. יוצאת גם משלחת מכובדת. שי לבנת כבר מסתובב שם, אלי וסמיון יבואו איתנו, גרישה שילין גם מצטרף למשלחת, ככה ממש דואג לנו כמו איזה ראש משלחת, וכמובן ארז יהיה איתנו שם. ויש שתי שאלות, שם בכנס, בפיזי, יהיו אותם 74 חברים, הרוב המוחלט זה איטלקים, ועוד כל יום מוסיפים ונרשמים. אנשי התוכן שאלו מה התפקיד של אותו גרעין פיזי שיושב שם, הקבוצה האיטלקית, מה מבחינתך התפקיד שלה בכנס?
קודם כל היא צריכה לארגן פיזית הכל, זה ברור. היא צריכה לקחת על עצמה ניהול הכללי של הכנס, ומתוך זה אני בכל זאת לא רואה בינתיים קבוצה יותר פעילה, יותר חזקה מקבוצת איטליה. בגרמניה יש פירוט בינתיים בין כמה קבוצות, ולא נמצאים בקשר כל כך, כך וכך, ובכל אירופה גם כן נראה. אני קיבלתי, שמעתי שרוצים לארגן כנס אירופה. בנובמבר 2016. לא יודע למה בחרו דווקא בתאריך הזה, לא יודע, אבל איך שלא יהיה. ושרוצים לעשות את זה באנגליה. זה רק שמעתי, זה שמועות. אז מה שלא יהיה, קודם כל אנחנו מצפים שאירופאים יבואו לכאן, לכנס שלנו הגדול, אחרי כנס הזה, שבטוח מוצלח. אנחנו מאוד מקווים שקבוצת איטליה עוד יותר תתחזק, והיא באמת הקבוצה המרכזית שבאירופה, ושנראה את כולם כאן. ואחר כך נתקדם יחד לכנס הכללי של אירופה. גם כן נדבר על הפצה, על כל מה שאפשר. אני מאוד מקווה שאתם שם תסגרו הרבה תוכניות עבודה. כן.
טוב, טוב. בהמשך לרוסים, כגבי, ומסר שלנו חיבור, יש היום וובינר לדוברי רוסית פה בארץ, והוא ישודר באחד האתרים, זה נקרא זהב.ru. עכשיו יהיו שתי אורחים, והנושא היא איזה שנה תהיה 2016. אז יהיה וובינר איתך, ואנחנו ננסה להעביר שם את המסר חיבור דרך אותה תחזית שיכולה להיות ומה מחכה לנו ב-2016. אז שיהיה לנו בהצלחה.
כן, זה באמת, השנה אתם רואים איך שהיא מתחילה ועוד מה שיש לפנינו. אני חושב שזה מקום להפצה מצוין ומקום לראות עד כמה שהעולם מתקדם מהר. ויש לנו כאן, אתם מבינים שיש לנו בזה שטח גדול לפעולה. שטח גדול לפעולה. צריכים להתחזק, והעיקר שנהיה מחוברים כדי שכוח עליון יפעל דרכנו, ואז ההצלחה היא מובטחת ובקרוב. נו, ובזאת, בינתיים.
כמה הודעות לפני סיום. ברוכים הבאים לעולם הקבלה. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם לשיעור היכרות מרתק על חוכמת הקבלה ועל הקשר שלה להיינו. בקריית גת ובבאר שבע, מחר בשעה 19:00. הכניסה חופשית, לפרטים, היגו 1-700-509-209. נפגשים עם הרב לייטמן, ערב הכנה שבועי לכנס העולמי, והפעם בבאר שבע, בתוכנית ישיבת חברים, שיחה עם הרב לייטמן, שירה וכיבוד קל. יום ראשון, ה-17 בינואר, בשעה 18:30, בכל הסניפים בארץ ובעולם. הקבלה העולמית מהזקת את ישראל. אלפי חברים ותלמידים מרחבי העולם מגיעים להתחבר בכנס הטובים, האירוע השנתי העולמי מבית קבלה לעם. ה-23 עד ה-25 בפברואר, בגני התערוכה בתל אביב. הרשמו עוד היום באתר קבלה לעם, kab.co.il. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
זה מרגיש כמו שמש בנשמה חודרת אל הלב.